טוב, אנחנו נגיד פה, נגיד, המהלך האחרון, פלוס מינוס, בסיפור הזה, אני קופץ, אני עובר לעמוד 141, בעצם הגענו פה בעצם איזשהו טייק, או זו בעיה, בעיה שמאוד דומה לנעשה באיש אמונה גם כן. קראנו פה, מי שזוכר עדיין, מתחילת החיבור, זאת אומרת, אם נדאג הקטע הפתיחה הפיוטי, מעמוד 122 עד בערך 137 פלוס מינוס, דנו כמה אדם פוגש הקדוש ברוך הוא בטבע, וכמה הוא, כמה מפגש בטבע הוא מפגש חשוב וכולי 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 וכולי. כן, אני מתחיל בעמוד 122, בא בראשון וחזר אדם אחר בבואת היוצר ושתקל ביצירה, א' בדם הקוסמית וכולי. ואחרי זה, זה 122, ומשם הילך הוא הסביר ברחבה עד 137 את המפגש הזה. לא הקוסמולוגיה, אלא החוויה הקוסמית, וכן הלאה וכן הלאה. אחרי זה, בשלושה דברים האחרונים שעסקנו בחודש האחרון, הוא עושה פרסה. הוא בעצם אומר שהמציאות עצמה השינה במבוכה, שדרך כלל המציאות לא נמצא, וכן הלאה. כאילו, כשגומר את הקטע הזה, אני עובר מהבין למעלה, שואה שנייה ב-140, ניסיונו עד כזה, גילוי שכינה בתוך הטבע, הכל תפרטו וגודלו, בלי יצא חוץ אלו, אינו מקרב אדם אל אלוקים. סך הכל שהגיע לגלות את הלוקות בשטח האדם בתכסי הדת, היא ליהוד רוחנית ופשיטת רגל. השגתו היא הליהוד ותחיל השגתו, בסיטוט המון הנוכים. הראייה מגשת לדודה והוא מתחמק מאיתה. על דצר הוא אומר פה דבר ויפוחו. אז עכשיו זה מעין, יש כאלה, יש אמונה, קצת קצת שונה, גם שם הוא מדבר על חשיבות של הטכנולוגיה, של אדם הראשון וכן הלאה וכן הלאה, ואז אחרי עשרה עמודים שבו הוא מרומם מפאר את אדם הראשון, חושבים עשרה עמודים להראות שאדם הראשון הוא בעצם מאוד בעייתי ומאוד רע וכן הלאה. אז עכשיו, בשניהם מה שקורה זה שהוא, הוא מציג את תפיסה דיאלקטית, אבל זאת אומרת כך, בשני מקרים הדיאלקטיקה לא מוצגת כאילו יש פן א', פן ב'. זה מוצג שא' וב', מכאן, מציגים את ב', אז בעצם טוענים שא' לא שווה. זה כבר מצאת הבעיה, אין בעיה בדיאלקטיקה שווה טוב ותאמר, יש גם וגם. אתם אז, שמתקיימים בעולם שני מהלכים, שני מרכיבים, לא שם זה בהלכה או בעולם. הרבה בזה שכאילו הדיאלקטיקה כאילו מסתובבת, וזה מהלך שפוגע בנקודה הראשונה. עכשיו, פה העסק יחסי פשוט יותר, והוא בעצם מה שלא פה די עולה מתוך הכתובים, כאילו מתוך הניסוחים של עצמו, מה שהוא טועים כל הזמן זה בעצם כך, הטבע לא יוביל את האדם לכם הקדוש ברוך הוא. ולכן, זה שמעתי בשבוע שבוע, אומרת, החזון איש טען שכן, ואז נוצרה לו בעיה, איך לשאול אנשים לא מאמינים. הרב טען שלא, ואחרי אין לו קושיה או בעיה, וזה ששווה אנשים לא מאמינים. לכן הוא טוען, הטבע לא יביא אותך לנקודה הזאת, אבל אתה יכול לחוש משהו בטבע, אבל לא בהכרח. זה לא חייב לצאת, זה תנאי, זה לא יקרה בהכרח, זה לא כמו הוכחה של 2 או 2 ו-4. מצד שני, אני יכול לזהות את זה. אם אני חש כך, אני חושב שכל סיטת כמו דומן שאמר, שאני לא מאמין באלוקים, יש לי סדר בטבע, ובגלל שאני מאמין באלוקים, לכן אני רואה סדר בטבע. עכשיו פה אני לא מדבר על הסדר, אני מדבר פה על החוויה. אדם שמרגיש נוחות שכינה בעולם, ירגיש אותה גם בתוך הטבע. או מה זה אחרת, הרבה פעמים אנשים יכולים דרך הטבע לחוש נוחות שכינה. אדם שמרגיש שהמציאות היא לא רק מכניסטית, פיזיקלית, פוזיטיביסטית, אלא המציאות היא, יש בה איזה רוח אלוקים, שהוא רוח שמחל לפני המים. אז הרבה פעמים רוח אלוקים שמחל לפני המים. אז לכן הטענה שלו היא, חבר לא, לא בהכרח יוביל אותך לנקודה הזאת, מאוד יכול להיות, או שתרגיש את זה דרך הטבע, אפשרי ולא הכרחי, או לחילופין, אם אתה במקום הזה של אמונה, אז אם אלה, המפגש עם הטבע ישקף את זה. ואם אתה כבר מאמין, אז המפגש של האדם והבורא, אז יפכו להיות בעלי תכנים דתיים. אז אדם חילוני של את האלפים, לא בהכרח ירגיש בכלל חוויה רוחנית, וגם אם כן, הוא לא בהכרח ייחס את זה לקדוש ברוך הוא. וזה כמו שכתב פה, אבל אדם דתי, שאתה באלפים, יגיד מה רב. הוא יגיד, אומרת, הוא חש שם את, את רוח הלוקים שמרחבת את פני היקום וכן הלאה. לכן זה בעצם הטענה. הטענה היא נמה שזה בלתי אפשרי, או שזה לא מתקיים. זה מתקיים, זה משהו כמו שהוא, כמו שהוא פרס בהתחלה. מה שאתם, בסוף השני, שאי אפשר להסתפק בזה בלבד, כי זה לא בהכרח מה שיקרה. זה פחות יותר התיאור. עכשיו, זה משאיר שתי שאלות. ראינו שתי שאלות הבאות בתור פה בטיפול שלו. לא, השאלה אחת תהיה, אז אם הטבע לא, אז מה כן? והשנייה תהיה, למה לא? זאת אומרת, מדוע באמת לא ליצור מצב שבו הטבע באמת יוכל באמת את התפקיד הזה? ואין לי בעצם שתי שאלות שהוא מתמודד איתן. בואו, אני אומר כזה בפנים. כן.
מה זה אומר השאלה השנייה? כאילו, זה כמו לשאול למה השם לא מתגלה לעולם כל יום ביום, כאילו, בהתגלות ישירה.
נכון. אז אני אומרת, זה גם יכול להיות התשובה, אם תרצה. אפשר להיות לשאול את החיות, ולכן לשאול את השאלה. אבל נכון, בהחלט, זה ודאי יכול להיות אחת התשובות האפשריות. יש הלכה מסוימת. הלכה היא שאלוקים מתגלה דרך כמה צינורות. צינור אחד זה צינור התורה, כאילו דלת כמו שהלכה, או התורה בחדיותה. צינור שני זה, נקרא לזה, נפש האדם, אם תרצה, אם נדבר על עם ישראל, אז מנהג הוא סוג של צינור שהתגלו, כאילו, נקרא לזה, הנפש, החוויה הציבורית הכללית, גם מתגלה דרך הטבע. הטבע הוא כאילו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, ולכן, לכן זה מצופה. אבל אתה צודק שזה לא עובר לך. טוב, בוא נגיד בפנים. מדוע לא נמצא זה אדוני הבאים? מדוע נמצא אדם את קרנו כשהוא מרשום מחזר אחריו? בשביל הקוסמוס הטובו ברצונו הקדמון של הקדוש ברוך הוא. עכשיו, היה בהחלט ניתן לומר בחירה חופשית, שזה בעצם מה שאתה אמרת בניסוח טיפה שונה. שזה כן, בחירה חופשית של האדם, שאדם קיבל עולם שהוא לא כבר מאליו, עולם שיש בו שלא שונו, אנחנו קוראים לזה בחירה חופשית. ונכון, אפשר תמיד לשאול למה באמת יש עולם שבו, בכלל אני יכול לשאול למה כל מיני שמיים חוץ מיד שמיים. כי יכולתי גם תיאורטית עכשיו הפוך, שהכל לא מיד שמיים חוץ מיד שמיים. שיד שמיים זה כמו שהוא נוטע בנו. כל השאר אחרי זה, זה נהל שאנחנו רוצים. זה היה בעצם איזושהי מדיניות מתבקשת. תתעלו איך שאתם רוצים להתנהל. בכל האחרים. הדבר האחרי שאני מבקש זה הנאמנות שלכם. אבל כמו התפיסה החז"לית היא שדווקא את הנאמנות, אבל תקבל אותה, צריך להשאיר את זה, להפקיד את זה בידי האדם. זה הבחירה החופשית. כל השאר אומר, זה אפשר לדעת כמו שמונה את העולם. אבל דווקא הבחירה הזאת היא צריכה להיות בידו של האדם. אז אני חושב שבאמת היה ניתן לענות לשאלה הזאת, תכף נשוב לזה, זו באמת תשובה לגיטימית לחלוטין. ובשל כל זה דווקא מעניין שהוא לא הולך לכיוון הזה. כי הוא כותב כך, הגורם התסכול אדם בשלח זה הוא החטא, המבדיל בין האדם ובין קונו. אם לכת האדם מגלה את היוצר ביצירה ללא כל אכזבה. אז עוד כל השם מלא את כל העולם, והוא מרגיש כי האדם ועוד המלכותים שהעולם מקיף אותנו סחור סחור שמי אינסוף, אתה מדי נחות לשכם בכל עשר צומח ונחל זורם. רבותינו אמרו עיקר שכם בתחתונים, העולם נבוא לו כדי להעליב את האדם לצערו, כי אני לא רשבו בטובו, כי את גודל אנוש מתרועע עמו. אבל נחש קפץ האדם בסיוע לעשות רע ולחתו. ויש מקום, הוא נוגע פה אמנם בעקיפין, אבל בשירה יסודית, אם תשב, עולה גם כבעקיפין מתוך המנבוכים, שהיא ודאי מתבקשת מקדימות של פרשת בראשית. הוא פה בעצם נציג את זה ככה. כללית, יש שתי גישות, גם היום בעצם למצדים. עד כמה את הטבע, את האדם והטבע כשהוא מכלול, או שהוא רוביקון שבלתי ניתן לחצייה בין האדם לבין בין הטבע. נגיד בעולם, בצד עולם מסוימת, אז בעצם אני אומר, האדם והטבע והיקום הם הכל איזשהו קוליות אחת. ובעצם אני רואה את האדם, כי נמצא את רצף אחד, נמשא עולם הטבע, הוא בעצם חלק מעולם הטבע, נגיד, זאת אומרת, לעומת תפיסה שנייה שבו האדם והטבע נמצאים באיזו דיכוטומיה מאוד חריפה. מדוע? כי הטבע הוא אילם, אטום, ולא דעת, ואדם לעומת זאת הוא יצור תבוני, אומרי חירות, האדם, אם נדבר כרגע על פילוסופיה דתית, אני חושב כאן מודה מה שרוזנצייג עושה, שבו יש לך את הקדוש ברוך הוא, חכים עצמו, יש לך את העולם, את האדם. כאשר בכל אחד יש תהום בין הקדוש ברוך הוא לאדם, קוראים את התהום הטרנסצנדנטלי. ויראה לי האדם וחי. הקדוש ברוך הוא לעולם קמה. עכשיו, כוכב הגאולה שלו זה שפה יש נבואה, פה יש בריאה, וזה כאילו, הנבואה מתגברת על החיץ הטרנסצנדנטלי, והבריאה מתגברת כנ"ל. אבל זה כבר הגאולה, את נקודת המוצא הבסיסית, וגם אז, גם הגאולה היא לא, כאילו, יבוא מוגבל. בסופו של דבר, עדיין קיים פער בין אדם לבין הקדוש ברוך הוא, בין עולם הקדוש ברוך הוא. וגם בין האדם ובין העולם. כי האדם, שפה אני מדבר בסביבתי, כי אדם נמצא לפני השם. לפני השם, כי הוא מעמיד את עצמו. כי יש לו תבונה. הקדוש ברוך הוא יכול לנבא אותו. הוא יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, נקרא לזה השכל, נקרא לזה הרגש, זאת אומרת, הצלם הנוקים שבאדם, בין אם זה כרגע השכל, בין אם זה הרגש, בין אם זה החריץ, זאת אומרת, האישיות האנושית היא לפני השם. כי יש בה חלק אלוקה ממעל. וכמובן, הגדרת החלק אלוקה כרגע, אם הצד, מאיזה מהמרכיבים האנושיים, היא פחות קריטית. משקרית היא שאדם, יש לו חלק אלוקה ממעל, שהאדם מתקשר לקדוש ברוך הוא, מה שרמב"ם אומר, מיסודי הדעת, לידע שהקן מנבא את בני האדם. כי זה יוצא, ואפשר גם לומר, ובכל של דבר תפילה. שהקדוש ברוך הוא שומע תפילה, זאת אומרת שתקשורת והתייצבות. אז כמעט זה יחבר לכם את הלכם לכל חלטותיכם, לפני השם תתארו. ואחד השם לפני השם לוקח ונעשה בגללך תירושך ויצריך וכן הלאה. אז אדם נמצא לפני השם. כמובן, ואיזה כהן גדול זה הפסוקים מאוד בולט. גם אצל חרום בבוא לפני השם, בבוא לפני השם תמיד או משהו כזה. העולם הוא אטום. הוא לא, אין בו תבונה, אין בו רגש. אין בו שכל, ממילא הוא איננו עומד לפני השם, ובית אחרת, העולם הוא בית הקיבול, או המגרש, המצע עם עין, עליו האדם פועל. אבל, או אם יוצא, העולם הוא מקום יפהפה של קימברה. אבל זה כמו צייר שצייר תמונה, או כמו פסל שפיסל פסל. אז הפסל יכול לבטא את האידאיות של הפסל כמובן. אז אם הפסל עשה איזה פסל מאוד מדהים, אז אני יכול לומר, הגדלותו ותפעלתו וחוכמתו וגם העולמו הקיומי. את הפסל יכול גם לתאר את עולמו של הפסל. אבל הפסל לא נמצא בדיאלוג עם הפסל. הוא פשוט, הוא נפעל ותו לא. בניגוד, מחירות בעצם, בתפיסה כזאת, זה כמו יש לך ילד, וזה כמו יש לך פסל. אז אם יש פסל שהוליד ילד ופיסל פסל, אז הילד, בתקשורת איתו, הילד הוא, יש בילד מין האבא, אז כאילו, יש בו כאילו צלם אביו נטוע בתוכו, החלק של הילד בתוכו, אז זה בנים אתם, השם אלוקיכם. ולעומת זאת, זה עולם שהקדוש ברוך הוא, עולם שהקדוש ברוך הוא ברא. ונגיד, פשט ואת חנן, זה חלק ממה שמתמודדת. פניסי נחש השמיימה וכולי, תבנית כל, תבנית כל רומס, תבנית זה, זה, אני חושב באמת, העולם הוא מקום עטוב. זו התפיסה הזאת. עכשיו, טוב, רק נשתיב את רוסן סוהים, מה שחשוב פה זה גאולה. האדם יכול לגאול את העולם. הידי זה שהאדם יוצא תוכן תוך העולם, אז מה הוא גואל את העולם, והוא הופך את העולם למקום משמעותי יותר וכו'. אבל אם אתה מבין אחרת, יש מקום, בתפיסה כזאת, היסטוריה חשובה יותר מטבע. כי ההיסטוריה זה מה שאדם פועל בתוך העולם, והטבע לעומת זאת, או הפיזיקה, זה רק מה שאדם רואה בעולם. אבל ההיסטוריה זה שהוא מעצב, כמובן, יותר, מעצב את החברה האנושית שהיא משפיעה על החיים בעולם. זו תפיסה אחת, כי נגדה יש את האיגור, שבתוכו יש את האדם, הטבע, העולם, שאם אתה פתאיסט, אז גם הקדוש ברוך הוא בפנים. כאילו, את שלושתם אתה מכניס פנימה. שאני יכול לצייר פה את האיגוד שמקיף את המשולש, כן? אז זה כמו פנתאיזם. אם אתה בתפיסה כזאת בתור זה פנתאיסט, אז אתה צריך לעשות את הקדוש ברוך הוא מבחוץ. נגיד הרב קוק, אז הוא לא רוצה את רוח האלוקים בתוך העולם, הוא רוצה אלוקים מחוץ לעולם. אז הוא יוצא שהוא, אז הוא די מתפתל. כי הוא מנסה... הקדוש ברוך הוא לא פנתאיסט, הוא לא רוצה פנתאיסט. הוא רוצה שהאלוקים יהיה בחוץ, אבל שהביטויים שלו יהיו בפנים. לא שישדר ככה. אם אתה רוצה מה שקוראים נשמת העולם, רוח הקודש, עוד כל ביטויים מהסגנון הזה, יהיו בפנים. אז צריך לעשות איזשהו משהו, סגנון, כאילו, יש הבדל בין הביטוי לבין המהות, כאילו, בעצם עבודים קצת בקבלה. בכל מקרה עכשיו, בתפיסה כזאת, האדם והטבע בעצם חלק מאותו מכון. תחשבו שאחד הרב קוק באמת, כי הוא בעצם הנציג היהודי, נקרא לזה, הבולט של הסיפור הזה, לפחות במקומותינו. אנחנו יש לו דומם, צומח, חי מדבר, איזשהו, על רצף אחד. זאת הנקודה. כאילו, אצל, בתפיסה כזאת, מדבר ודומם וצומח, הם לא קרב זה לזה. יצב קוק, אז קורות הקודש בנוי הזה שהמדרג הזה הוא, עכשיו זה קשור בנקודה אחרת, אפילו יותר בסיסית, וזה בעולם של קוק, האדם בעצם ייצור פסיבי, קולט שפע מלמעלה, כי זה שפע אלוקי שיורד מלמעלה, והאדם בעצם קולט את השפע, זה משפיע עליו, זה משנה אותו, אמת וכן הלאה, אבל בסיסית, האדם הוא פסיבי והקדוש ברוך הוא משפיע עליו. ואז יוצא איזה פרדוקס, כי יוצא פרדוקס, שמע איזה פרופסור שלום רוזנבורג, הוא צודק 100%, בתפיסות שבהם, נגיד חסידיות, קוק וכדומה, אז האדם קרוב יותר לקדוש ברוך הוא, אבל פסיבי יותר. ככל שאתה מגיש את הקרבה, אתה גם מגיש את הפסיביות. ככל שאתה לעומת זאת, נגיד בהגות הליטאית למשל, מגישים מאוד את האקטיביות, את היצירתיות, וזה דווקא בגלל שאדם, זה דווקא מרחק מאפשר את זה גם כן. ויש גם המון היגיון בסיפור הזה. כי אם אתה קרוב לדבר כזה גדול, תחשבו שני אחד ילד בבית של הורים שלו. הרבה יותר פסיבי מאשר בבית ספר, או מאשר בגן. כי בגן הוא בין שווים. ואין אומרת, אז ילד בגן יכול לעצור, ילד בבית ספר יכול לעצור כל מיני תוכניות. בבית הוא יציע, אבא שלו יותר חכם ממנו, אבא שלו יותר גדול, יש לו יותר ניסיון חיים וכן הלאה. ואז הוא בעצם או נהיה פסיבי, או איזה קרוב לפסיבי, או לפעמים הוא ימרוד, וזה בעצם מרד נעורים, כי הוא צריך להוכיח שהוא הפסיבי, הוא בעצם צריך לייצר עצמו איזשהו זהות. אז הורה חכם ייתן לילד את המרחב של הזהות, כמי שצריך למרוד, או מרד מינימלי נקרא לזה. אבל זה בעצם הנקודה, ככל שאתה קרוב יותר, אז אתה גם יכול להיות פסיבי, או אפילו ככל שאתה פסיבי, אז אתה יכול להתקרב יותר. בעוד שכל שאתה רחוק, אז אתה יותר אקטיבי. וכך יוצא שבעולם הזה, האדם יוצא, הוא מחדש, הוא פועל, לא שאם זה במדע, אם זה, אם זה בתורה מת, וכדומה. בעולם הזה, כמו הכל שופה מלמעלה. ולכן האדם מאוד, האדם של קוק, באופן עקרוני מאוד פסיבי. כאן, בכלל מעשית, אז הוא יגיד, אתה צריך להכשיר לעצמך בשביל לקלוט את, את המאמנה, לקלוט את השפע, יכול להיות שאתה צריך להכשיר את עצמך. אבל כאילו להיות בן ראוי, או צריך להיות, אתה צריך לעבוד תהליך של הכשרה. אבל בסיסית, ברמה אולטימטיבית, או ברמה מטאפיזית נקרא לזה, אתה בעצם מקבל מלמעלה. אנחנו בדרך כלל חושבים על זה במודל של הנביא. כי המודל הנביא, אני חושב שאנחנו בדרך כלל מדמיין עצמנו, המודל הנביא שקדוש ברוך הוא בא, ופתאום באמצע הוא נוחת עליו, נופל באמצע הלילה, נותן לו מסרים. זה בעצם סביל, נגיד איך שהעם מתאר את זה, בגלל כך, בעם יש איזה פרדוקס מסוים, מצליח על העם מתאר את הנבואה כאלה שאדם מאבד את שנותיו, פשוט גופנית חדל לתפקד. מצד שני, ואז הוא כאילו מאוד כאיזה פסיבי, הוא מאבד את השליטה על עצמו. מצד שני, העם חשב כמובן שבשביל להתנבא צריך להגיע לדרגה מאוד גבוהה. אין כזה כמו שיש חתוי על החכם גיבור ועשיר, אין לו אדם שהוא בכלי למעלות, כי הוא הביא את עצמו לרעיון הזה, אבל זאת הכנה, אחר כך אתה סביב. אז אנחנו את הנבואה תופסים כך. כמו בעולם שעות הקודש, יש מקום, עבודת השם היא כזאת, אם תרצו, הנבואה היא המודל האולטימטיבי, לא באמת, הנביא, לא החכם, הוא המודל האולטימטיבי. דבר שנגיד עכשיו, אז עכשיו בשתי מודלים הללו, אז פה האדם הוא חלק מהטבע, וכמו כן בזה יש איזה רצף, פה האדם הוא עובדה. וכמו לכן יש לעולם, לא יוכל לה, כאילו, אני חושב, טוב בשבט, כן, אז באדם לעולם יש חיץ, לא, האדם איננו את הסדר. כאילו, אם תצאו, בפרשן כזאת, הקריאה של הפסוק הזה זה, כי האדם עץ השדה, או יותר נכון, אם העצים הם בני אדם, אז כאילו בעצם מה שפשוט אומר כך, אם הבני אדם רבים, למה שהעצים יסבלו? זאת אומרת, העצים הם בכלל לא בעסק הזה, הם לא, כאילו בני אדם עושים רע, כי הם עושים דברים, העצים הם פסיביים, והם לא צריכים, הם לא צריכים לסבול בגלל שאנשים רבים, אז זה לא שאדם הוא עץ השדה, האדם הוא איננו עץ השדה. אוקיי, עכשיו, צריך לדענו כל זה, כי שאלה חשובה משמעותית, האם המודל הזה הוא המודל הלכתחילאי, שכך העולם עכשיו יש מבראשית. שיש, תמיד יהיה פער. עכשיו, לכן, כן, הוא היה צריך לסביר בנקודה אחת. לכן, צריך סולובייצ'יק, שכמותו, האנושיות, בקדושה, היא תתבטא בפרישה מתוך הטבע. המאפיין את הקדושה, היא תמיד הפרישה מתוך הטבע. מחיצות, כלים, כאילו, מה זה בית המקדש? מחיצות. מה זה כלי שרת? כלי. מה זה קדושת כהונה? בגדים. תמיד הביטוי האנושי שמוציא את אדם מתוך הטבע, כי כאמור, במציאות טבעית, אין לו מחיצות ולא כלים ולא בגדים. כל דומה לנו הם בעצם מה שאנחנו קוראים אומנות. הם אומנות ולא טבע, והקדושה תמיד, לעולם הקדושה תעבוד דרך המרכיבים הללו. בדיבור, זה גם כן סוג של פעילות לא טבעית. עכשיו, אפילו אומרת עיר, אני פשוט דבר על ערים קדושות, כאילו, קדושת בתי חומה. זה סוג של דבר מחיצו, זה סוג של ארגון חברתי שאין בעולם החי או בעולם הטבע. הקדושה תמיד היא, אז מה זה קדושה? כשאתה פורש מתוך הטבע. ולכן, באיש האמונה, אז יש ערך דתי לטכנולוגיה, בלי קשר אם אתה אתאיסט או לא, אם אתה תאיסט או אתאיסט. כי מה קורה באיש האמונה? הוא אומר, הטכנולוגיה מרוממת את האדם מעצם יכולתה להפקיע אותו מחיים טבעיים. כי הוא אומר, זה מה שקורה שם חיי הדר. כשאדם, כשיש מבול של גשם בחוץ, אז הכלב נרטב ודשאל לעצמותיו, כי הוא חלק מהטבע. מעביר לנו, הוא שואף מטריה, נכנס למכונית, נכנס לבית, יש לו מחסה, לא צריך מערה. לכן, לדעתו, לטכנולוגיה יש ערך דתי, בלי קשר מה אתה מייחס לזה אחר כך. כי הטכנולוגיה מוציאה אותך מתוך הטבע. עכשיו אני חוזר לשאלה, האם זה מדע לכתחילה? שככה היה משש מבראשית, אמור להיות ככה, שזה עתור, וזה כמו תודעה, חריזמה וכן הלאה. ולכן, קדוש ברוך הוא ככה תכנן את העולם מראש. או שתוצאת החטא. כי מצד יש כל אינדיקציות שקודם החטא, אדם חי עם איזו הרמוניה עם הטבע. עוד שהייתה איזו הרמוניה, איזה... מצד אחד, הפסוקים מדברים שם איזושהי דיסהרמוניה שמתרחש בחטא. למשל, הביגוד. לפני החטא, היו אדם ואשתו ערומים ולא התבוששו. זאת אומרת, שהם חיים בהרמוניה בתוך הטבע. בטבע, לא בעל חיים בגדים. ואז בעצם, מה, אדם חי בצורה... הוא חי בצורה טבעית והרמונית, ללא מתח. הלא התבוששו, זה בעצם הכנסת המתח המיני והתמונה. והמתח זה נכנס כי נוצר דיסהרמוניה בין האדם לבין הטבע. וזה כמובן קורה כי אדם פגע בטבע וכן הלאה. אז זו כמובן. מצד שני, מי שקורא בראשית עוד ב', כל הסיפור של אדם לא מצא איזה כנגדו, אפשר בקלות לקרוא את הסיפור הזה. עכשיו, לפני החטא זה ככה. שהאדם שם הוא לא אוכל מהטבע, הוא מחוץ לטבע. כאילו, אפשר לקרוא את הסיפור הזה, שקדוש ברוך הוא אומר, אתה רואה את האדם, בהתחלה הוא רואה את האדם כחלק מהטבע, לכן הוא מחפש לו בן זוג בתוך הטבע. מה שמוכיח שבשלב הזה הוא עדיין חלק מהטבע. מצד שני, כשאתה אומר, הוא לא מוצא, זה לא כי השילוך לא הצליח, הדייט לא היה מעניין. אלא זה בגלל שמה שנאמר שם, האדם נמצא בדרגה אחרת בעולם אחר, בעיקר אם מניחים שאדם הוא סוג שם סוג של ביולוגיה. מה מדבר זה שם? מה זה לקרוא שמות? שאדם בעצם הוא עושה במדע, בזואולוגיה בעצם. הוא מנסה להבין את... הוא בעצם, הוא חוקר את הטבע. ועושה מיון, קלסיפיקציה וכן הלאה. אז כשאתה מדען, אתה מחוץ לתופעה, אתה תמיד חוקר תופעה שחוץ עליך. אתה לא חוקר תופעה שאתה חי אותה, אתה חוקר תופעה שהיא בחוץ. ואז כן, יש במקרא, אני חושב, אינדיקציות לכאן ולכאן. ישנן אינדיקציות שהאדם הוא מראש המיועד להיות מחוץ לטבע, ואחרי לא מצא איזה כנגדו וכו'. וישנן אינדיקציות שאדמה, שאחרים מהטבע וקמו רק בגבוד. עכשיו, זו בעצם ה... ואז, לפי תפיסה אחת, זה תמיד היה ככה, תפיסה אחרת, זה היה במקור, והחטא גורם להביא למציאות הזאת. וזה בעצם השאלה שמסתובבת פה. האם האדם מצא את הקדוש ברוך הוא? יש מה שואל, מדוע מצא את המתכונו שהוא מקשור מחזה אחד בשביל הקוסמוס התרוע ברצונו הקדמון של הקדוש ברוך הוא? הגורם תסכו אדם בשביל זה הוא החטא, וזה כל אומר, באמת, עכשיו, הוא מדבר במודל הזה, הוא מדבר במודל קצת שונה. האמת, האמת, הוא פשוט מזהה את הרוח הלכים בתור הטבע. כן, מה שמדבר פה זה לא עוזר, אבל זה שאלה די אנלוגית. זאת אומרת, אני בא ואומר שהטבע קודם החטא היה שונה מהטבע שאחרי החטא. או, הטבע לפחות זיקתו של אדם לטבע. האם הזיקה שאדם לטבע השתנתה או התערירה בעקבות החטא? שפני החטא היה איזה הרמוניה בין האדם לטבע, מן האדם תפס את הטבע, חווה אותו בצורה מסוימת. אגב, דווקא זה לא קשה להבין. תראו דוגמה, תחשבו על מערכות יחסים, ילדים, הורים או בני זוג. לפני משבר, לפני פיצוץ, לפני איזו תקלה. יש כל מיני פעולות שהן נתפסות בצורה מסוימת. הייתה דוגמה. אם אדם חי באהבה, באחווה, בשלום ורעות, ואשתו, יודע מה, חוזרת הביתה ביום שישי, מצוות הבית שטוף, את השולחן ערוך והנרות מוכנים, אז מה היא אומרת? זה סימן, אהבה, ואחווה, מתוך אהבתו, מתוך אהבה, אז מהד בעלי שטף את הבית, ואח את השולחן ומסגד הנרים. לעומת זאת, אם יש ביניהם איזשהו עבר חטוף שחור ביניהם, הם לא מסתדרים, זה אותו דבר, אז מה היא אומרת? זה לא מתוך אהבה, זה מתוך תועלתנות. זאת אומרת, הבית צריך מוכן לשבת, הבית צריך מדי מסודר. אז זה מעלה, זה חלקת עבודה, חלקת הנטל וכדומה. אפשר כמובן לדבר על... אדם הולך להיות ילד בגדים, או מסיע אותו לאיזשהו מקום שהוא רוצה להיות שם. אז אם המערכת עושה טובה, היא דומה, אבא שלי או אמא שלי עושים מתוך אהבה. אם יש כבר פיצוצים, אז אם הם עושים את זה בתוך חויבות, מה אפשר לעשות? כאילו, את החברה מצפה מהם, או את מה שתפקה בתור הורים, וכן הלאה וכן הלאה. אז אתה לא אומר, לפני החטא, הטבע שידר, אדם ראה בטבע דברים אחרים, הוא ראה בזה את אהבת הקדוש ברוך הוא, נוכחות הקדוש ברוך הוא, אחרי זה הוא ראה מחויבותו של הקדוש ברוך הוא, הוא חייב בתיבת עולם, הוא חייב שתפוחים ותפוזים שם. וכן הלאה. אז כמובן, ניתן לטעון מראש, וזה מה שניתן פה קודם, שזה בחירה חושית, שתמיד היה ככה. אז כאן כמובן אומרת, הטיעון שלו לפחות, ואני באמת חושב שזה חלק מקביל לדילמה, שבאמת החטא שינה את זיקתו של האדם לטבע. שלפני הטבע, לפני החטא, באמת לא יהיו מובנים, אז פה, כדאי פה בקשר הזה גם להזכיר את הרמב״ם. הרמב״ם שאל במורה נבוכים, בתחילת החלק א', הוא מצטט ששאלו אותו, איך יכול להיות שאדם הרוויח בעקבות החטא? כאילו, לפני החטא, הוא על הודעת, אחרי החטא יש לו דעת. אז בעצם, התוצאת החטא היה שהוא השתדרג. ככה אמא מציג שם את שאלה, אגב, יש תפיסות שאין החינמים, יש כאלה שחושבים ככה, בעיקר בנצרות, יש תפיסות כאלה שהחטא כאילו שידג את אדם בכלל רוחנית. אתה לא... אני בזה כרגע, זה כמו להגיד, אחרי שיש לך איזו מריבה עם ההורים שלך ועם אשתך, אז הריצוי וה... כאילו כשאתה מתנצל אחר כך ומשלימים, אז יוצא יותר אהבה מאשר לפני כן. כל פנים, העם הם שם נותן איזה תזה שאומנם יש הרבה פרשנויות, אבל הקו הבסיסי די ברור, הקו הבסיסי שלו הוא לפני החטא, זה היה שחור גבי לבן, משהו קשור אמת ושקר. ולפני החטא, למצוא את הקדוש ברוך הוא בתוך הטבע, זה דבר כגדולה שלנו. זה כמו לא לקפוץ מהגג. באופן תיאורטי, יש לך בחירה לקפוץ מהגג או לא לקפוץ מהגג. באופן מעשי, אדם נורמטיבי, עם מבנה נפשי נורמלי, אין הרבה בחירה חופשית לקפוץ מהגג או לא, כי הוא לא רוצה לקפוץ, כי אומנם תיאורטית יש לו שתי אלטרנטיבות, אבל המסקנה היא די, היא די ברורה. אז מעין זה, פחות ככה אמר את האדם קודם אחרת. תיאורטית יש לו שתי אפשרויות, אבל המסקנה היא שחור גבי לבן. אחרי אחרת זה כבר אפור. אין משהו בה, יש את מאוד פרשניות, אני כרגע אומר את הכיוון הכללי. אז זה פחות מה שגם נאמר פה. אולי טבע אותו טבע, אבל משמעות אומרת, האדם לפני אחרת, הוא בעצם, מה הוא ראה בזה? הוא ראה בזה עקבות השכינה. פשוט קודם, זה כמו שיש מערכת יחסים טובה בבית, כל דבר קטן שאתה פוגש בבית, אתה אומר, אוי, זה מתוך אהבה. את הבית נקי, מתוך אהבה. זאת אומרת, אני יודע מה, השולחן מסודר, מתוך אהבה. וכן הלאה וכן הלאה. הם גייצו, חיפשו, עשו קניות, וכו'. כשאין אהבה, אז, או כשיש כבר מערכת יחסים עם מתח, אולי מתוך אהבה, אולי לא מתוך אהבה, אולי מתוך תולטנות, אולי מתוך מחויבות, אולי מתוך בושה, לא מתוך אהבה. זה מה שקיבור בחטא אצלו. שלפני, אולי זה אותו טבע. לא, אני יכול לטעות שטבע השתנה, אני לא חייב לטעות שטבע השתנה. מה שהשתנה זה תפיסתו של האדם את הטבע, או יותר נכון תפיסתו של האדם נוחות הקדוש ברוך הוא בטבע. כשהנחש קפץ על האדם ניסיון לעשות רע ולחתור, כיוון שחטא נסתקה שחיטה מהתחתונים, שוב זה פה על גילות של השכינה, באמת שהשכינה פחות נוכחת, ואז באיזשהו מקום זה מודל קצת שונה. אם אני צריך את המטאפורה לזה, אז זה כמו אני יכול לומר, טוב, אני אתן, זה כמו אדם בא הביתה, נגיד הוא חוזר הביתה מאוד מוכן מן העבודה, אז הוא יכול, יש מצב אחד שאשתו מחכה לו, ומגישה לו אחת ערב, למרות שזה לא מאוחר, למרות שכל משפחה כבר אכלה, אבל הוא חזר מאוחר, אז היא מגישה לו. מתוך רצון, מערכת יחסים, בכל מצב שחוזר הביתה, הוא מוציא פתק, אם תשים במיקרו ותחמם ולילה טוב. בשני המקרים זה אותו טבע, רק עכשיו, אפשר כמו גם לדבר, כשפה היא נמצאת להגיש, ופה היא יכולה לישון. היא עזבה רישות לא לבד ועזבה אותו. או היא יצאה להיכל הסרט וישאיר לו פתק, כמו תחמם את האוכל לבד. זה מה שקורה פה. נסתקה שכינה מן הקדוש ברוך הוא עזב את הגן את העולם. כמו אפשר אולי גם לדבר אותו מטאפורה, שבשני המקרים אתה מוצא את הצלחת, השאלה כמה אתה מפרש אותה. זה שמעתי קודם. דהיינו, האם אתה מפרש בתוך אהבה או מתוך כמו מחויבות? פה הוא טוען ממש שפה, לפני כן הקדוש ברוך הוא היה הסתובב כאילו בגן, תראו, ממש מתאר מציאות שהקדוש ברוך הוא הסתובב בגן, שבאמת השכינה הייתה יותר נוכחת בעולם, ואחרי חטא עזב, משמעות כל השם אלוקים מתארך בגן רוח היום, כשהוא עזב את הגן את העולם, השכם מגלתו מלעם התחתון, מחבוע נצח ועל סופיות, לשמי מרומים. כאילו מעין מה שחזר נתרים על חורבן, שעשר גלויות גלתה שכינה מניקוב למפתן, מפתן לגג, מגג וכו' וכו'. אז בין זה גם פה, כאילו, עשר גלויות גלה שכינה יבחת, או כי השכן גולם. כיפה תודה מכנית קבועה, מכפה פיוט העולם החי, אמרו של הקונו. עכשיו פה זה כבר דגש טיפה שונה, מה שמעתי קודם, שאותה מציאות, אותו מעשה, איזה פרשנות ייתן לו. זאת אומרת, אותו צלחת, אותו שולחן ערוך, השאלה, ייתן איזה פרשנות מכניסטית, או כמובן, מה שלא יהיה, או תיתן איזה פרשנות אחרת. רק הוא בעיקר מדגיש פה שהייתה שכינה בתחתונים ועזבה. ודאי מאמינים, כתיב כשתמחה דמעת האדם מעל פניו היגיעות ויבלע הרע לעולם, יכונן, נגיד, חושב לקרוא שאלוקים בעולם התחתון וידע כל פרוחי יצור, כי אלוקים הוא פועלו ויוצרו. ברם, את זה אלוקים מסתתר ממנו מחמת החטא, עושה למגלות הקדוש ברוך הוא בתוך הבריאה, נגמרים בכישלון ותסכול. אכן, גם עכשיו הקדוש ברוך הוא מקומו של עולם ואת אתר פנוי מיני, והנוחות זו אינה ניתן לראייה ולחוויה. אבל מה זה ככה? היא לא מחויבת שזה ניתן לראייה. אפשר לחוות, כמו שאתה יודע קודם, אבל זה לא בהכרח, אפשר לחוות. הקדוש ברוך הוא מבחינת רואה ולא נראה, הוא יראה לעולם עמוד ענן, ענן יכול לחדור עליו הענן. כשהוא מתחיל להתקרב לאלוקים, משום שהוא שומע את כל אלוקים דרך מרחבי תבל, הוא אומר, אלוקים מתרחק ממנו. האינסוף, אדם הסופי, כשאתה בידי, מבקשים אינם מוצאים זה את זה. אוקיי, עכשיו, פה הוא מתאר שהקדוש ברוך הוא מסתלק, וקשה לאדם למצוא את הקדוש ברוך הוא. עכשיו, משהו יותר בחלק הבא, וזה כבר לא נעסוק היום, האם קשה הקדוש מוצא את האדם? לא האם קשה האדם מוצא את הקדוש ברוך הוא. אם קשה לקדוש ברוך הוא למצוא את האדם. אני רוצה לשאול, אם יש לך דבר מונחים כאלה, שקשה קשה למצוא משהו. זה כבר השלב הבא. אוקיי, זאת אומרת, איך קרה את זה? כן, הרי הוא משתמש פה במודל שיר השירים. שיר השירים זה לא באמת, הראיה בורחת מן הדוד, לא רק, לפעמים הדוד בורח מן הראיה. נכון, אתה פגע, מצוין שירים עשרים בעיר, איפה מת, הייתם השבה נפשי מת, ביקשתי ולא מצאתי, תחסתי ולא הפנו, ומתבין הרעיה מחפש את הדוד ולא מוצא את הדוד, לפעמים הדוד בא דופק, והרעיה לא פותחת לו. אז יש איזשהו דרמה דו צדדי, זאת אומרת, לא הדוד מוצא את הרעיה, ולא הרעיה מוצאת את הדוד. זה מה שהוא בוודאי מדבר בנימות כאילו, שכאילו הקדוש ברוך הוא מחפש את האדם, האדם ואדם לא תמיד ייתן, או זה צורך שקודש כמו שלא ייתן, אז אם אני, זו התחילת הסיפור הזה, בעמוד, כן, זה עמוד 121 למשל, יקרא שוב העמוד. אוהב הבורט את בריאתו ובכל זאת בן בסדר בצל ודבר בן הבורט וכן דלתות אהבה לא תפתח ולפני, כמו בכל זה דו צדדי ולפני כן כן ב-19 במצע ג' אם שומע חמוד באפילו דלת צונן, יכולים חלום פלן על הדוד הנחמד, בוי אהבה, שהבטיח לרעייתו חיבת עולמים, הוא בורח ממנה. רבן נדיב, שוחת הרגעה, מגיש את חינם שם, ומלטת לי פניו. דוד, מתגעגע, מסתתר, כלה מתחבד, מה טבעה? צער דו צדדי. זאת אומרת, אדם מצד אחד לא ימצא בירחת, וגם מצד שני של למה הקדוש ברוך הוא לא ימצא. אז תעשה את זה בפעם בבניין. טוב.